טוב, אז ממש נמשיך מאיפה שהיינו הבוקר. בסדר, אני ככה, בלי הקדמות, נמשיך ישר, כי זה ישולב תוך כדי. טוב, אנחנו בעמוד עין ג', נכון? עמוד עין ג', אפשר שם לראות איפה. ובירידתה בהשתלשלות, מעולם לעולם, גם השכינה ירדה ונתלבשה בה בכל עולם ועולם. זהו היכל קודשי קודשים שבכל עולם ועולם. קודם כל, נמשיך לקרוא כמה שורות ברשותכם, ואחרי זה, כמו שכתוב, בזוהר ועץ חיים, שהשכינה, שהיא מלכות דאצילות, סוגריים ורובעות, שהיא בחינת גילוי אור אין סוף ברוך הוא וחיות, שמאיר לעולמות. ולכן היא נקראת, בואו, שיושב איתנו, בואו. ולכן היא נקראת דבר השם ורוח פיו, כביכול, על דרך משל, כמו שבאדם הדיבור הוא מגלה מחשבתו הסתומה ונעלמה לשומעים. השכינה הזאת היא מתלבשת בהיכל קודש קודשים לבריאה, וכולי וכולי וכולי. טוב, בואו נתחיל להבין את המושגים. פרק נון א', הקודם, התחיל כזכור בשאלה מה זה בכלל השראת שכינה. הרי מלוא כל הארץ כבודו, אז מה פירוש שישנה השראת שכינה במקום מסוים? בסדר? ההגדרה של תחילת פרק י' הייתה, אם נחזור שנייה אחת ככה, להסתכל ממש בשלוש שורות הראשונות של פרק נון א', והנה לתוספת באור לשון הינוקא דילאל, אפילו בלי לקרוא, אני רק קורא בעל פה, צריך לבאר תחילה להבין קצת עניין השראת השכינה שהייתה שורה בבית קודשי קודשים. וכן, כל מקום השראת השכינה, מה עניינו? הלא מלוא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיני. וזה אנחנו עסוקים בשלושת הפרקים האלה. מלוא כל הארץ כבודו, לית אתר פנוי מיני, אז מה פירוש שיש השראת שכינה בבית קודשי קודשים? הסברנו, דיברנו על זה אתמול בהרחבה, בפרק נון א', מבשרי אחזה אלוקה. בסדר? ויברא אלוקים את האדם בצלמו, ואנחנו את הצורה שבה הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם לומדים מעצמנו, מגופנו. גם בגוף החיות חלה מצד אחד בשווה בכל הגוף. אתה לא יכול להגיד, אנחנו בזה כמה פעמים כבר, אתה לא יכול להגיד שהרגל חיה פחות מהראש, או הראש חי פחות מהיד או מהציפורת. הכל חי. אבל אתה כן יכול להגיד שלמרות שהכל חי בשווה, בעצמותה של החיות, במהותה של החיות אין שוני בין פרט לפרט, אתה כן יכול להגיד שבממלא כל עלמין, זאת אומרת שבהופעה, בגילוי של החיות, יש הבדל מהותי מאוד בין החיות של הציפורן לחיות של העין, בין החיות של הציפורן לחיות של הלב. מהותי שונה לחלוטין, או עליכם. אמר לנו התניא אתמול שמצד אחד החיות חלה בכל הגוף של האדם בשווה. מאידך אנחנו יודעים שיש התגלות של החיות שהיא במוחין. היא לא מתרחשת רק באצבע או ביד, אלא היא מתרחשת במוחין. למרות שאני לא יכול לקמת אותה. כלומר, לא רק את עצם החיות אני קורא לסובב ולא יכול לקמת אותה, ומבין שאת עצם החיות אני לא יכול להחזיר. כלומר, אני יכול לפרק את האצבע, אבל אני לא יכול להחזיר אותה לחיות, כי את החיות עצמה היא לא בשליטתי. אני יכול לפרק את הגוף, אבל אני לא יכול להחזיר אותו, כי החיות היא לא בשליטתי. זה הנשמה שהיא שרויה בכל הגוף ושווה. אבל באותה מידה אני גם יכול לומר שהחיות הספציפית שניתנת לעין, למרות שאת העין אני יכול להבין ולטפל בה, אני לא יכול להגעת בעצם מקור החיות הזאת. זה המקום שבו מתחילה להתגלות החיות הכוללת בצורה פרטית. בסדר? זה אלמדי התגליה. במושג של הגוף זה נקרא המוחין. במושג של הממשל של הקדוש ברוך הוא בעולם, בעולמות ובברואים. מצד אחד מלוא כל הארץ כבודו, בכל מקום ומקום, ולית אתר פנוי מיני, וכולה קמי כלא ממש. חשיב. הכל אותו דבר. אין שום הבדל בין דבר לדבר. אין הבדל בין מלוא כל הארץ כבודו בבית קודשי הקודשים, למלוא כל הארץ כבודו אצל אחרון החתולים. זה היינו אח. מעידך, ברור שרמת ההתגלות, היא במהות שונה לחלוטין. לאלמדי התגליה הזה קראנו הבוקר, לאלמדי התגליה הזה קוראים שכינה. הנקודה הזאת שבה מתחילה להתרחש ההתגלות, היא נקראת שכינה. היא נקראת במקומות אחרים מטרוניתא, המלכה, ובמקומות אחרים אמא תתאה. טוב, אנחנו לא חוזרים, זה דברים שדיברנו בהם בבוקר. אמא תתאה, זאת אומרת לא אמא אילאה, אלא אמא תתאה הדואגת לכל אחד ואחד 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 מהגורים עלי אדמות ועלי שמיים, ובכל מקום ומקום, מקרני ראימים עד ביצי קינים. ובמובן של בני ישראל, היא כנסת ישראל. בסדר? היא כנסת ישראל. נכון, יפה מאוד. מעניין. נכון. היא מקור נשמות ישראל. איפה זה מופיע? זה נמצא בעולמות במלכות דאצילות. שם, במלכות דאצילות, כשאנחנו עוד לפני הבריאה, שם נמצאת שכינה. טוב? עכשיו, השאלה שנשאלת היא, כדי שאני אואר מהשכינה הזאת, השכינה צריכה להופיע אליי בלבוש. כי אחרת אני מה? אסרף, אבלה באור האינסופי. אבל לבוש שהיא תופיע בו זה דבר מסובך. כי כל לבוש הוא כבר ברור שנמצא מתחת לשכינה. כי היא למעלה, למעלה מהכל. נכון? היא למעלה, למעלה מהעולמות. אז אם היא למעלה, למעלה, איזה לבוש יכול להיות הלבוש שדרכו אני נפגש איתה? הרי הלבוש עצמו גם הוא לא יוכל להיות קיים, כי גם הוא יסרף באור שכינה. על זה בא האדמור הזקן ואמר שהלבוש הוא התורה והמצוות. התורה והמצוות הם מחוכמה נפקת. תורה מחוכמה נפקת. כיוון שהתורה באה מחוכמה עילאה, וחוכמה עילאה היא למעלה מ... הספירה שאנחנו עסוקים בה של שכינה. כיוון שאנחנו מדברים עכשיו על חוכמה עילאה, אז חוכמה עילאה היא, היא לא הלבוש, אלא התורה שנמשכת ממנה, אבל יש בה בתורה הזאת כל הזמן את החוכמה עילאה, היא הלבוש שבו מתלבשת השכינה. החוכמה עילאה. החוכמה היא לאה, החוכמה היא לאה באצילות. החוכמה היא לאה באצילות. תורה מחוכמה נפקת זה מחוכמה היא לאה באצילות. עכשיו, מה פירוש, איך זה מתרחש? זה מתרחש על ידי שבמוחין, מה זה המוחין? כתר, הרצון, חוכמה, בינה ודעת. המוחין האלה שהם החוכמה, הבינה והדעת, שם כמו שקראנו היום, צ'יפ קראנו לזה היום, זה המקום שבו השכינה מתחילה את אלמא דאיתגליא. כמו באדם, החוכמה, הבינה והדעת והכתר, הרצון, הם עוד לפני שהאדם מגלה את הדברים בזעיר אנפין, במידות, במציאות. ושם יש איזשהו מקום שבו מתחילה השכינה להתגלות. ועכשיו, איך היא מופיעה? איך נוצרת השראת השכינה הזאת? זה בדיוק הנקודה שאלה אנחנו מגיעים פה במקום הזה. ובירידתה והשתלשלות מעולם לעולם. מה? ובירידתה מכילה והשתלשלות מעולם לעולם. בירידתה של החוכמה שבאה ויורדת עד למעשים הכי מסוימים בתורה ומצוות. היא יורדת ומוליכה את עצמה דרך הכי 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 למטה שיש. ובירידתה בהשתלשלות מעולם לעולם גם השכינה ירדה ונתלבשה בה בכל עולם ועולם. כלומר, בחוכמה הזאת שלמעלה, החוכמה הזאת מתלבשת בדברים הגשמיים של תרי"ג מצוות התורה. נכון? תורה מחוכמה נפק. אז כשאני עכשיו עוסק בתורה ובמצוות, אני עוסק עכשיו בלבוש, שהוא מצד אחד תחתון, כי הוא עוסק עכשיו בכוס ובשולחן, אבל יש בתוכו את החוכמה הילאה. ובירידתה בהשתלשלות מעולם לעולם, גם השכינה ירדה ונתלבשה בה בכל עולם ועולם. וזהו היכל קודשי קודשים. אתם זוכרים שהוא שאל איך השכינה שורה בהיכל קודשי קודשים? וזהו היכל קודשי קודשים, שבכל עולם ועולם. היכל קודשי קודשים פירושו ההיכל של השראת השכינה בכל עולם ועולם. זה נקרא היכל קודשי קודשים. שכינה שורה במקדש, שכינה שורה בקודש הקודשים. מהו היכל קודשי קודשים? זה ההיכל של המוחים שלמעלה. איפה מופיע ההיכל של המוחים האלה שלמעלה, כלומר של רצונו, חוכמתו, בינתו ודעתו יתברך? זה מופיע מלובש בתורה שבכל עולם. כלומר, לכל עולם, גם בעולמות הגדולים, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, ועכשיו אני ממשיך לעולמות הפרטיים. לעולם שעכשיו אני נמצא בו, לעולם של הבקבוק, לעולם של השולחן, לכל עולם יש את כל מה שהתורה והמצוות שהם תורת חיים ששייכים לכל פרטי העולם הזה מופיעים בו. ולעולם הזה יש היכל קודשי קודשים שלו. הוא לוקח עכשיו את כל מושג המקדש ומוציא אותו מהמקום, מוציא אותו מהגוף, זה לב יום ירושלים, זה נפלא ללמוד את זה עכשיו. הוא מוציא אותו מהמקום הפיזי ומבהיר אותו עכשיו במובן האמיתי, העמוק שלו. אחר כך הוא יחזור למקום בפרק נ"ג. עוד מעט הוא יחזור למה קורה בבית ראשון, מה קורה בבית שני, מה קורה עכשיו וכו'. הוא יחזור לזה אחר כך. אבל בכוונה נוציא את זה מהמקום כדי לקלוט. מה פירוש שהשכינה שורה בקודש הקודשים יותר ממה שהיא שורה בקודש? מה המושג הזה? זה ליטר פלוס, ליטר מינוס, מה המושג הזה? ככל שהמוחין, ככל שהמוחין בגילוי יותר, שמה נמצאת נקודת השראת השכינה. נקודת השראת השכינה הזאת מכילה מתלבשת לבושה בתורה ובמצוות. התורה והמצוות של כל המציאות כולם הם הלבוש והם באים לידי ביטוי בהמוני דברים. איפה הצ'יפ, איפה המקום שבו מתגלה, שבו מתחיל ראשית ההתגלות? כלומר, איפה המקום שבו אנחנו עוברים ממלוא כל הארץ כבודו? מה שקראנו באדם, מהות ועצמות החיות ששווה בכל הגוף באותה צורה. לראשית ההתגלות שממנו יהיה כוח לעין לראות ולאוזן לשמוע ולרגל ללכת. איפה המקום הזה? המקום הזה הוא היכל קודשי הקודשים. עכשיו, פה בדרך כלל הייתי רץ עכשיו לירושלים ומדבר על... לא, היכל קודשי הקודשים של כל עולם ועולם. רגע, נגיע אחר כך למקום. היכל קודשי... אחר כך למחר. היכל קודשי הקודשים של כל עולם ועולם הוא המוחין. של אותו עולם. בדיוק. כלומר, המוחין של עולם הבריאה הם חוכמה בינה דעת של עולם הבריאה שקיבלו ממלכות דאצילות. עכשיו, את מה הם קיבלו ממלכות דאצילות? את החוכמה הילאה. חוכמה הילאה של אצילות, שתורה נפקת ממנה, השתלשלה בירידה ממדרגה למדרגה, ובמלכות דאצילות, שם, בנקודת הצמצום הזאת, זוכרים את נקודות הצמצום שדיברנו בצמצומים? שם מנקודת הצמצום הזאת נבנה היכל קודשי הקודשים של העולם הבא. הבא הכוונה היא התחתון יותר. הוא עולם הבריאה. במושגים שלנו תמיד עולם הבריאה הוא העולם של השכל. הוא העולם של החוכמה בינה דעת. בינה מקננה בעולם הבריאה. נכון? בעולם האצילות זה העולם שחוכמה הילאה מקננה, ובעולם הבריאה בינה מקננה בעולם הבריאה. בעולם היצירה יקננו שיט ספירים מקנני בעולם היצירה. בעולם היצירה זה כבר המידות. בעולם העשייה זה המלכות. כשאני אומר שעכשיו הגענו להיכל קודשי הקודשים של עולם הבריאה, פירושו שעכשיו בהיכל קודשי הקודשים הזה, כל עולם הבריאה, נקודת השראת השכינה שלו, נקודת השראת השכינה שלו, מתגלה, מתחילה, האלמא דאיתגליה שלה הוא מעולם הבריאה. בסדר? מחוכמה בינה דעת של עולם הבריאה. טוב? של מלאכם. מחוכמה בינה דעת של עולם הבריאה. שלוקח איתו את הכל מלמעלה, וכך זה ממשיך וממשיך וממשיך, לכל העולמות ולכל עולם ועולם בפרטיות שלו. הוא יסביר את זה עכשיו במילים שלו. ובירידתה בהשתלשלות מעולם לעולם, גם השכינה ירדה ונתלבשה בה בכל עולם ועולם. זהו היכל קודשי קודשים שבכל עולם ועולם. וכמו שכתוב בזוהר ועת חיים, שהשכינה שהיא מלכות דאצילות, שהשכינה שהיא מלכות דאצילות, שהיא בחינת גילוי אור אין סוף ברוך הוא, ומסביר רגע את המושג עכשיו של שכינה, שהיא בחינת גילוי אור אין סוף ברוך הוא, וחיות שמאיר לעולמות. ולכן, אתם זוכרים, קראנו לחיות הזאת שמאיר לעולמות המטרוניתא, נכון? המלכה שרוצה להאיר את המלך לכולם. עם התתא. ולכן היא נקראת, השכינה הזאת, ולכן היא נקראת דבר השם. ורוח פיו. בדבר השם שמיים נעשו. וברוח פיו כל צבעם. אתם יודעים מה הפירוש? בדבר השם הוחלט שהחיות תופיע אצלו בתור עין, אצלו בתור אוזן, אצלו בתור רגל ואצלו בתור יד, בגוף. בדבר השם שמיים נעשו כל צבעיו. מי זה דבר השם? רוח פיו, מלכות ואצילות. כי המלכות זה הדבר. דבר אחד לדור, פירושו המנהיג. כי הדיבור, אתם יודעים מהו הדיבור? הוא העניין של הגילוי. מהו הדיבור? בדיבור אני מגלה את מה שנמצא אצלי בהיעלם. נכון? ואיך קראנו לשכינה הבוקר? על מה? באתגליה. כלומר, אני מגלה משהו, אבל אני לא גליה, אלא אני אלמה באתגליה. אני מגלה משהו שבמהותו ממשיך להיות נעלם. למה? כי מה שאני מגלה זה תורה דמחוכמה נפקת. והחוכמה היא חוכמה אילאה, אותה אור כתלמה. גל עינן, בדיוק. במהות שלו. החוכמה האילאה הזאת, החוכמה האילאה הזאת, היא ממשיכה להיות אלמה. לעולם ולעולמי עולמיה. היא עולם. אנחנו בעולמות. בעצם היותנו מדברים, אנחנו בעולמות. גם עולם האצילות הוא עולם. אבל הדבר, הדבר, הדיבור, המלכות באצילות, השלב הזה של השכינה, הוא הצ'יפ, הוא ההחלטה על ההתגלות. זה עובר מלהיות חיות כללית של מלוא כל הארץ כבודו. שלום וברכה. חיות, שלום עליכם, שלום עליכם, בכבוד. זה עובר מלהיות חיות כללית של מלוא כל הארץ כבודו, ללא הבדל בין שום דבר לשום דבר, זה הופך להיות לחיות מסוימת שאנחנו קוראים לה השראת השכינה. טוב, נחזור לזה. ולכן היא נקראת דבר השם ורוח פים. שלום עליכם, אנחנו בפרק נון ב'. הנה, אלעד יראה שם. ולכן היא נקראת דבר השם, או, עליכם, עליכם, ורוח פים כביכול. על דרך משל, כמו שבאדם, הדיבור הוא מגלה מחשבתו הסתומה ונעלמה לשומעים. כך באותה מידה, למעלה, כשמדברים עכשיו על ספירות דאלוקות, בחינת מלכות דאצילות, בסדר? בחינת מלכות דאצילות, היא הבחינה של הגילוי של אור אינסוף, שעד עכשיו היה בהיעלם. עכשיו, מה קורה לו כשהוא עובר מההיעלם אל הגילוי? אז הוא מופיע כשכינה. בסדר? והשכינה הזאת יכולה לגלות ולהתגלות. אבל השאלה הייתה, עוד פעם, אם השכינה היא עצמה, היא עצמה מה... למעלה למעלה, אז איך בכלל איזשהו לבוש ברור יכול להיות משהו שהיא תתלבש בו? הרי גם הלבוש עצמו יישרף מהשכינה, מאור השכינה. אלא הלבוש הוא התורה והמצוות שהם עצמם באים מחוכמה עילה. אני מזכיר לכם איך הכל התחיל. הכל התחיל מהינוקה ש... אמר שמה שצריך החכם עיניו בראשו לא יהלך בגילוי אמות, בגילוי ראש ארבע אמות, החכם עיניו בראשו, משם הכל התחיל, פירושו אלא איפה העיניים, גם אצל התרנגולם בראש, אלא איפה העיניים, מה החידוש? אלא החכם עיניו בראשו, פירושו שהשכינה נמצאת למעלה מראשותיו. והחכם עיניו בראשו זה שהחכם חושב כל הזמן איך הוא דואג שאור השכינה יאיר. שלא יחבא, שלא תכבה האש. החכם הוא זה שדואג שיהיו עתים באח ושיהיה שמן. איך הוא דואג? שמן על ראשך, על יחסר. איך הוא דואג לשמן הזה? מהו השמן הזה? אמר הינוקה, אוב דנטבים, מעשים טובים. המעשים הטובים שלך הם השמן שנותן לפתילה לגוף להיות הפתילה שנותנת לאור השכינה להאיר בעולם. אף לב הפלא. שאל התניא מהפרק הקודם מנון א', שמן הוא תמיד הביטוי של חוכמה, לא של מעשים טובים. עכשיו הוא בא ואומר לנו, לפני שאני אענה על זה, אני אומר לכם קודם כל מה זה בכלל השראת השכינה. אנחנו מתחילים עכשיו להקל כבר את השראת השכינה וכבר את התשובה. השראת השכינה היא מה שמתרחש במוחים. לכן זה על הראש. בסדר? כי מלוא כל הארץ כבודו לא קשור למוחים יותר מלכל מקום אחר. החיות שווה בכל הגוף ושווה. כמו באדם. מה זאת השראת השכינה? זה המקום שבו עובר העלמה לעלמה דאיתגליה. המקום שבו החיות הכללית הזאת, הבלתי ניתנת לשום יכולת תפקודית, מתגלית של עין, אוזן, איבר כזה, איבר כזה, השראת השכינה היא המקום שבו החיות הכוללת הזאת הולכת להיות מתגלה בעולם. ומתגלה בראשים, במוחים. המקום שזה מתגלה נקרא מלכות דאצילות. המקום שזה מתגלה הוא דבר השם, הוא רוח פיו, הוא הדיבור, הוא העלמא דאיתגליה, כמו שהפה הוא המגלה את הדברים הנעלמים. ובדבר השם נעשים השמיים, כמו שבצ'יפ הזה שנמצא במוחים, מקבל את העין את הכוח לראות והאוזן את הכוח לשמוע. נפלא. עכשיו מובן שכשאני אומר שמן זה המעשים הטובים, אני אומר שמן זה הדבר שאתה יכול להתעסק בו, אתה יכול להתעסק בו, הוא יכול לתת שמן לפתילה כדי שתאיר את אור השכינה, אבל אתה גם יכול לא להישרף ממנו. כלומר, אתה יכול לעסוק בו, הוא יאיר את אור השכינה, והוא גם בלתי סופי. לכן מצד אחד השמן הוא החוכמה, אבל איך אתה יכול להאיר בשמן הזה? ועובדים תבין שבאו מהחוכמה. בתורה ומצוות שהם תורה מחוכמה נפקת. ואז אין שום סתירה אלא הפוך. הוא מסביר את זה הלאה. אם כן, אני חוזר לשורה לפני הסוגריים. שהשכינה שהיא מלכות דאצילות, שהשכינה שהיא מלכות דאצילות, ובסוגריים הוא אמר, שהיא בחינת כילוי אור אין סוף ברוך הוא וחיות שמאיר לעולמות, ולכן היא נקראת דבר השם ברוח פיו כביכול על דרך משל, כמו שבאדם הדיבור הוא מגלה מחשבתו הסתומה ונעלם על השומעים. עכשיו חוזרים. השכינה הזאת שהיא מלכות דאצילות, היא מתלבשת בהיכל קודשי קודשים דבריאה. מובן? כלומר, ממלכות דאצילות יורדים לעולם הבריאה, עכשיו עוברים לנבראים. אז מהו היכל קודשי הקודשים של עולם הבריאה? החוכמה בינה דעת של עולם הבריאה. אבל נשים טוב לב, היכל קודשי הקודשים הוא לא החוכמה בינה דעת, אלא החוכמה בינה דעת פלוס התורה. מה זה פלוס התורה? פלוס התורה במחוכמה נפקת מהצילות, ועכשיו נמצאת בחוכמה בינה דעת של הבריאה, ועכשיו כל המחשבות של עולם הבריאה הן ממשיכות מהחוכמה העילה של עולם האצילות. כלומר, כשהחוכמה בינה דעת בעולם הבריאה עם התורה, תראו איך זה מופיע עכשיו, היא מתלבשת השכינה הזאת בהיכל קודשי קודשים דבריאה, שהיא חוכמה בינה דעת דבריאה, ובהתלבשותן במלכות דבריאה, כשמתלבשים החוכמה והבינה והדעת של עולם הבריאה, בסדר? של עולם הבריאה, יחד עם מה שהם קיבלו מהמקור, יחד עם מה שהם קיבלו ממלכות דאצילות. מה הם קיבלו ממלכות דאצילות? את החוכמה, כלומר את התורה כפי שהיא הולכת ומשתלשלת ממדרגה למדרגה, עדיין במקום העליון הגבוה הגבוה של עולם הבריאה, עוד לפני שזה מתורגם כאן לדברים ממשיים. עוד אין בכלל את התרגומים של, של, של מידות, של יצירה, של עשייה. היא מתלבשת בהיכל קודשי קודשים דבריאה, שהיא חוכמה בינה דעת דבריאה, ובהתלבשותן במלכות דבריאה נבראו הנשמות והמלאכים שבבריאה. מה אמרנו? זה עלמא דאיתגליה בגוף. הבריאה של העין, הבריאה של האוזן, ההתגלות, איך זה, החיות הכוללת הזאת, המלוא כל הארץ, כבודו, שבו אין שום הבדל בין עולם האצילות לבין הבקבוק הזה. אבל איך זה הופך עכשיו להיות לעין, לראות ואוזן, לשמוע של הגוף? כשזה מגיע ממלכות דאצילות לחוכמה בינה דעת, עם המקור, הוא המקור שאנחנו קוראים לו אמא תתא, בסדר? מטרוניתא, שכינה. כשזה נמצא עכשיו בהיכל קודשי קודשים של עולם הבריאה, משם נבראים הנשמות והמלאכים שבבריאה. כלומר, מה זה הנשמות והמלאכים שבבריאה? מהי הספירה שמקננת בעולם הבריאה? נו, מה הספירה של הבריאה? בינה. בינה מקננה בבריאה. כי בבריאה עוד אין בכלל עובדות. בעולם הבריאה עוד אין מידות. בעולם הבריאה עוד אין יצירה. עולם הבריאה הוא העולם שרק החוכמה בינה דעת נמצאים בו. לא של האצילות, ששם הכל אלוקות והכל אחד, אלא של הבריאה, של ברואים פרודים. עכשיו, בעולם הבריאה שבו יש חוכמה בינה דעת, כבר מתחילה להתגלות התורה. וכאן הוא אומר, באיזו צורה? וגם משם נמשך התלמוד שלפנינו. פילי פלוט. התלמוד הוא לא ההלכות שנפסקות מלמעלה למטה. הוא גם לא עוסק בשאלה על ההלכות. הוא גם לא המקרא עצמו, הפסוק. אלא הוא, מה? הטעמים. הסברות. החוכמה בינה דעת, בפרק למתת, למי שזוכרים, בקוצר זמן לא ניכנס לשם עכשיו חזרה, וזה דבר מדהים, דיברנו על התלמוד, על המשנה ועל המקרא, ואמרנו שהמקרא מופיע בעיקר בעולם העשייה, המשנה בעולם היצירה, המשנה זה ההלכות עצמן, והתלמוד בעולם הבריאה. הפוך. אתם זוכרים את הסדר ההפוך? מדוע? כי התלמוד עניינו הסברה. עצם העניין. עוד לפני שזה מקבל צורה. כלומר, התלמוד הולך הפוך. אנחנו היינו מגיעים למסקנה הפוכה, כי אחרי שיש לי את המשנה, אני מברר אותה בתלמוד. זה נכון, כרונולוגי. אבל עכשיו נחזור למהות. מה אני בעצם מברר בתלמוד? מה המקור? מה החוכמה בינה הדעת של זה? בתלמוד אין לי פסיקים ואין לי נקודות ואין לי רצון להגיע למסקנה. והמסקנה היא לא מחייבת עד שאני לא אסתכל במשנה אחר כך או ברמב״ם אחר כך מה, 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 מה נפסק. התלמוד הוא עצם התלמוד. התלמוד הוא עצם הבירור של מה המקור. הבירור הזה הוא שייך לעולם הבריאה. כלומר, התלמוד שלי פה, כאשר אני זוכה להגיע אליו, במדרגות הגדולות שאני זוכה להגיע אליו, עולה לעולם הבריאה. וזה דיברנו בפרק למדת. כן, עולה לעולם הבריאה. המשנה עולה לעולם היצירה. והמקרא עולה לעולם העשייה. לעוד שלה, ועוד שלה, ועוד שלה, ועוד שלה, בעולם העשייה. ודיברנו על האבסורד. איך המקרא הראשון, אבא יסד ברטה. דווקא השם וחוכמה יסד ארץ. לכן המקרא קשור דווקא לעשייה. והתלמוד, שהוא בעצם עוסק בעצם הסברות, בעצם הטעמים, בעצם ההבנה, שייך לעולם שעוסק בהבנות. עוד לפני שההבנות האלה מתבררות ביצירה, במידות, בחסד, גבורה. עוד מעט נגיע לעולם היצירה. אתם יודעים מה נגיע לעולם היצירה? שם נגיע למותר או אסור. זה כבר שייך לחסד וגבורה ולממוצע ביניהם. מותר רק במקרה מסוים. תפארת, רחמים, בסדר? אנחנו כל הזמן אומרים הרי שכל ההלכות מחולקות לשלושה חלקים, כמו הספירות, קו ימין, קו שמאל והאמצע. וקו ימין במידות הוא החסד, נכון? וקו שמאל במידות הוא הגבורה, והאמצע במידות הוא התפארת. וכך גם בעולם ההלכה. שם יבוא הביטוי המעשי של החסד, הביטוי המעשי של הגבורה. הביטוי המעשי של החסד והגבורה יגיד, זה אסור לעשות כי הקדוש ברוך הוא שונא את זה. יצירה. יצירה, יצירה, המילה יצירה, ליצור, בא משתי מילים הפוכות. ליצור זה to create, ליצור, וליצור זה לצור, לעצב את המוצר. לצור זה בדיוק הפוך מליצור. כי אדם אומר, תן לי ליצור חופשי. אבל ולצור זה לגבול. כבר דיברנו פעם שלגבל ולהגביל זה אותה מילה. למרות שזה בדיוק הפוך. לגבל זה לבשל. ולהגביל זה לחתוך. אני לא יכול לגבל אם אני לא יודע מה התפוח אדמה ומה הצ'ון. אני לא יכול. כדי להרבב אני צריך חלוקה. אני צריך את היצירה כדי להבין שיש לי עכשיו מוצר שצערו אותו, זה ציור. זה ציור. מה זה ציור? ציור זה לקחת אין סוף ולהכניס לגיליון. זה ציור. ציור זה לצייר בראש שלי איזשהו רעיון אבסטרקטי. אני מצייר את זה. כשאני אומר שאני לא יכול לצייר את החיות בעצם הגוף, זה כי זה לא ניתן לציור גשמי. כשאני אומר שגם את השראת שכינה אני לא יכול לצייר, זה כי אם אני אצייר אני אגיד, הבנתי איך הנשמה נותנת כוח לעין ולראש. 248 קופסאות, הקופסה הזאת נותנת בטריה לראש, הקופסה הזאת נותנת בטריה לעין, הקופסה הזאת נותנת בטריה, ואז אני עשיתי ציור ממשהו בלתי ניתן לציור. לכן השראת השכינה היא ההבנה שיש שם מקום שהוא על מדיד גליה, רק אני לא מבין איך זה יכול להתרחש. כי כדי שזה יתרחש וזה מעבר לכל ציור, זה צריך להיות לבוש במשהו, והלבוש מן הסתם היה נשרף. ולכן אני מסביר לי שהלבוש הוא רק ממשיך את חוכמה נפק דרך תורה ומצוותיה עד לפרט הכי קטן של, של העץ הזה, של, של, של הברזל הזה. זה כל העניין של ההתלבשות. לכן אני מצד אחד, הלבוש לא נשרף, כי בתוך בית קודשי הקודשים של עולם הבריאה יש את החוכמה. אז מצד אחד החוכמה בינה דעת של בריאה שהם הלבוש של מלכות דאצילות היו אמורים להישרף. כי הם חוכמה בינה דעת של בריאה, איך הם יכולים להכניס לתוכם את מלכות דאצילות? הם היו אמורים להישרף ממלכות דאצילות. נכון? כי הם ברואים, הם פרודים, ומלכות דאצילות זה הופעה של הנאצל, של האחד, של המאוחד, של האלוקות, אז הם היו אמורים להישרף. איך הם לא נשרפים? כי בתוך מלכות דאצילות עוברת חוכמה עילה. וכשחוכמה עילה עוברת בתוך מלכות דאצילות, אז ממילא זה מעל השכינה. זה למעלה מהשכינה. רק שהלבוש הוא למטה מהשכינה כפי שהוא מתגלה לי. אבל מקורו של הלבוש הזה הוא למעלה מהשכינה, לכן זה לא לבוש שיכול להישרף. לכן אני יכול להגיד ששמן על ראשך אל יחסר זה מעשים טובים, והוא חוכמה עילה, זה היינו אח, שמן זה החוכמה ושמן זה המעשים הטובים. פרקים האחרונים של הספר הוא הולך לקראת הרעיון שהשראת שכינה באה עד הכי למטה בעולם. זה היסוד על לעשותו. עד הכי 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 למטה, וזה... ודאי, וזה מה שיביא להשראת שכינה בקודש קודשים פיזי. לא הפוך, לא העיסוק בפיזי יביא את זה. אלא ההבנה שלנו את מה שעכשיו אנחנו מדברים עליו לאט לאט. הוא יסיים את הפרק במשפט, והוא מלכותך, מה שאנחנו כל הזמן אומרים בעל פה, מלכות כל עולמים. הפירוש הפשוט של המשפט הזה, אתה מולך בכל העולמים. אתה מולך גם נצח וגם מקום. גם מקום, אבל לא זה הנקודה. שנייה, הפירוש הפשוט, אתה מולך בכל העולמים. על הפירוש העמוק, מלכותך, מלכות כל העולמים, פירושו, מלכותך, ואני מזה מלכותך. מי זה העולם של הקדוש ברוך הוא בין העולמות? מה זה העולם של הקדוש ברוך הוא? איזה עולם זה האלוקות? הצילות. מלכותך, כלומר, המלכות דאצילות, איך אנחנו קוראים לה היום? שכינה. מלכותך היא המלכות של העולם הזה, של הבקבוק פה. מלכותך שלך היא המלכות של כל העולמים. שמתחה. כל העולמים שהולכים ועוד למטה ועוד למטה ועוד למטה ועוד למטה ועוד למטה, מה מקיים אותם? מלכותך. בסדר? כלומר, נקודת השראת השכינה, מה נותן לעין כוח לראות? מה נותן לעין כוח לראות? נקודת השראת השכינה של המוחים. מה שונה בין השלב שבו העין קיבלה את הכוח לראות לעצם החיות? לעצם החיות? עצם החיות זה מלוא כל הארץ כבודו. זה לא מייצר שום דבר ממשי. זה לא מייצר שום דבר שהוא אפקטיבי. זה חיות, אבל זה לא מאבחן ונותן כוח מסוים. מה קורה שם בגוף, במבשרי החזה אלוקה? מה קורה בגוף, בהוראה הזאת של המוחין לתת לעין כוח לראות? משם מתחילה החיות שאני יכול לפגוש פה כחיות. זה מאותו מקום, את שניהם אני לא יכול לגעת. בשניהם אני לא יכול לגעת. אני הרופא, כמו שאנחנו כל הזמן אומרים, יכול לטפל באצבע ובעין. אני לא יכול לא לטפל בעצם המהות. לא יכול, אני לא יכול לייצר את המהות הזאת, לא יכול להפסיק אותה ולא יכול להמשיך אותה. היא נפסקת כשהיא צריכה והיא ממשיכה כשהיא צריכה. אין לי בעיה, אני גם לא יכול ליצור אותה. אבל גם את עצם הכוח לראות אני לא יכול לעשות איתו כלום. אני יכול לפעול בראייה. אני יכול לפעול בשמיעה. אבל לא בעצם הכוח. לא בהשראת השכינה ולא במלוא כל הארץ. אז מהמלכות האצילות עכשיו מתחיל הכל. כן, אנא, עצרתי אותך. מסביר ודאי משהו שהוא מעבר. ברור? לא יודע לקמת את זה לשם, אבל זה יכול
להיות. שהוא נכנסת לתוך האצבע הפיזית ונשארת שם. זה כמו
תחייה. נפה בבעל שם טוב שאילו היינו יודעים. אבל ברור שזה מדרגות. צריך בזה הרבה כוח, הרבה צדקות, הרבה טהרה. שאילו היינו יודעים איך כל מצווה מחיה כל איבר, אז כל העולם שלנו היה נראה אחרת לגמרי. היו נפתחים לגמרי. לא היינו מבינים איך כל מצווה ספציפית מחיה כל איבר. היינו אח בעצם, נכון?
ילדים שהיו
נפטרים
לפני שנתיים, היו כמעט לא...
לא קרה כלום. כן, אני יודע. וזה היה בסטטיסטיקות אחרות לגמרי ממקומות אחרים. נמשיך.
רב, שנייה.
כן.
אמרת משהו של החלאיה. שאני נוגע בתורה, שאני עוסק בתורה, איך אני לא נשרף? אמרת את זה לפני כמה דקות. כלומר, איך אני יכול, יש לי גישה לתורה לשבת איתה,
אותי אור כזה
עם
מה?
החוכמה העילה, ולא להישרף. מה מאפשר את זה בעצם? עוד פעם, מה מאפשר את ה... מה מאפשר שאני לא אבלה באור אינסוף הזה, שאני נוגע באור אינסוף עכשיו?
התורה מלובשת בדברים גשמיים. כיוון שהתורה מלובשת בדברים גשמיים, אתה עוסק בדבר הגשמי. אתה עוסק בדבר הגשמי עצמו. תדע לך שמה שמחיה את הדבר הגשמי הזה הוא האינסוף. בסדר? העיסוק שלך הוא בדבר הגשמי. ממילא, ברור שזה פה כדי שאתה תחיה בעולם היש של כאן. בסדר?
מה ההבדל עכשיו אם אני מתעסק בדבר גשמי שהוא, אני קורא פסוק בתורה, או שאני עכשיו קורא איזשהו מאמר סתם בעיתון? כלומר, אולי לא. אם אני פוגש את החוכמה העילה, אני אמור כאילו עכשיו להרגיש איזשהו משהו,
לא.
כי אני נוגע בחוכמה העילה כרגע. אני מבחינה פיזית לא קורא שום דבר. כך בן אדם שפותח עכשיו קורא תורה, אני בחור לאין
הקורא. תחזיר אותנו 30 פרקים אחורה. אפשר להיכנס לזה לאט לאט. ודאי שקורה. כל עיסוק בתורה, כל עיסוק בתורה, זה המון הקדמות.
לא, כי עכשיו נגענו בזה.
בטח, נכון, אבל זה על שלב, על שלב, על שלב, על שלב. צריך לזה המון המון הקדמות. בכלליות זה אותו אור כסנמה. זה עצם העניין של אותו אור כסנמה. מה ההבדל בין פסוק בתורה ובין כל עיסוק אחר מבחינת הנזיות שלו? למה זה נשאר? עזוב רגע מה אני מרגיש. מה אני מרגיש זה עוד פעם קליפה. למה הפסוק הזה נשאר? סתם, כי הפפירוס עבד טוב. למה הוא נשאר? מה רצו המלאכים בתורה? ואנחנו חוזרים פה 100 שנה אחורה. למה רצו המלאכים את התורה? מה הם יעשו איתה? הם ניסו איתה על אופניים? מה הם יעשו איתה? כל אות, כל פסוק, כל פעולה, כל מצווה, יש לה אין סוף רבדים בהבנה. היכולת שלי לפגוש את התורה, היא מפני שהקדוש ברוך הוא בחסדו, נתן את התורה דרך המקום שאני נמצא עכשיו ביכולת לפגוש אותה. בסדר? דרך היכולת לפגוש אותה. כלפי חוץ, זה באמת נראה בדיוק אותו דבר. בהבנה שלי אני צריך להבין מה, במה אני עושה. בסדר? כלפי חוץ זה נראה בדיוק אותו דבר. אבל כשאני תופס בתובנות שלי, במה אני נפגש, במה אני נפגש שאני נפגש בפסוק, במה אני נפגש שאני נפגש במצווה, אז אני מבין שאני נפגש בעצם בהשראת שכינה. ולכן כאשר אני עוסק בעובדן טווים שלי, שאני עוסק במעשיי הטובים, אני בעצם עוסק במה שמתלבשת בו החוכמה הילאה. מה ההבדל בין הפעולה הטובה הזאת אני עושה עכשיו מצווה, אני מקריב קורבן בבית המקדש, אז מה ההבדל בין אם אני מקריב אותו פה או שאני מקריב אותו 50 מטר שמאלה? לפי ההלכה זה שחוטי חוץ וחייב קראת, וזה מה ההבדל? שהחוכמה הילאה התלבשה פה, היא אמרה לך לעשות את זה דרך זה לא הסברה שלך. התלמוד מנסה להבין את החוכמה בינה דעת של היכל קודשי הקודשים. בסדר? אבל הפגישה עם זה באה בהתלבשות מחוכמה הילאה על התלבשות של הפרטים, של המצוות, של המעשים, של העשיות. טוב? נמשיך. וגם משם נמשך התלמוד שלפנינו, כמו שנתבאר לאל בשם התיקונים, שבעולם הבריאה מאירות ומשפיעות שם חוכמתו ובינתו ודעתו של אין סוף ברוך הוא, בבחינת צמצום עצום. בבחינת צמצום עצום. בעולם הבריאה מגיעים חוכמתו ובינתו ודעתו של הקדוש ברוך הוא מעולם האצילות, ומופיעים שם דרך מלכות דאצילות בבחינת צמצום עצום, בכדי שיוכלו הנשמות והמלאכים שהם בעלי גבול. שומע אלון, גם הנשמות, גם המלאכים של עולם הבריאה הם בעלי גבול כמוך וכמוני. רק במהות הם בעלי גבול אחרת לגמרי. אבל הם בעלי גבול, כמו שכל דבר בעולם הוא ברור בעל גבול. בכדי שיוכלו הנשמות והמלאכים שהם בעלי גבול ותכלית, לקבל השפעה מבחינת חוכמה בינה דעת אלו. כלומר, הם מקבלים לא רק על פי היכולת שלהם לקבל, כי היכולת שלנו לקבל לא מבחינה בין זה לבין זה, בין זה הכל אותו דבר. אלא הם מקבלים בבחינת צמצום עצום, יורדת החוכמה האלוקית, רצונו וחוכמתו ודעתו יתברך, כדי שבעלי עולם, ברואי עולם הבריאה, בעולם הבריאה נמצאים המלאכים והנשמות של עולם הבריאה, שהמלאכים והנשמות של עולם הבריאה יוכלו לקבל את הדברים בהשפעה הזאת. כי מהו בית קודשי הקודשים של עולם הבריאה? החוכמה בינה דעת פלוס הורייתא דמחוכמה נפק. בסדר? וכיוון שבתוך זה עכשיו מלובש בתוך השכינה, בתוך חוכמה בינה דעת, בהיכל קודשי הקודשים, זה הגדרה נהדרת, בתוך השראת השכינה שמחיה את כל מה שקורה בעולם הבריאה, כמו בגוף, מחיה את כל מה שמתרחש בעולם הבריאה, את הכוח של העין לראות, את הכוח של האוזן לשמוע. עכשיו בעולם הבריאה זה עוד לא עין ואוזן, כי זה עוד לא יצירה, אלא שזה החוכמה והבינה והדעת, היסודות, המחשבה, העלה ברצון לפניו, העלה במחשבה. הכוח של זה מופיע לא רק בתור חוכמה בינה דעת בבריאה, אלא הוא מופיע עם חוכמה הילה מלובש, לא עם חוכמה הילה שורף, עם חוכמה הילה עצמה, כמו האור. לכן הוא אמר לנו כל הפרק, אנחנו עושים פה כמו באור. כמו שקרן השמש מופיעה, והיא לא השמש עצמה, ואם השמש עצמה הייתה מופיעה, הייתי נשרה. מופיעה הקרן, והיא נקראת אצלי אור. למרות שכשהקרן הזאת תחזור אל השמש, השמש לא תקרא לאור, היא תשרף בתוך השמש. אז היא כן קרן אור, והיא לא האור עצמו. היא כן האור, והיא לא האור. היא כן האור מבחינת רמת הבנת עולם הבריאה, ומבחינת היותה מביאה איתה את המקור מחוכמה הילה מהצילות, והיא לא האור מבחינת מי שמסתכל מהגג מלמעלה, כביכול, במשל, מעולם האצילות, והוא רואה את הקרן הזאת, היא לא נספרת, היא בכלל לא אור. היא מושג אחר לגמרי, היא כבר עברה כזה צמצום עצום, שהיא בכלל לא אור, אבל היא כן אור. היא לא מיעוט, מה פתאום? אם היא הייתה רק מיעוט, אז היא הייתה שורפת. היא גם צמצום. זה כבר עסקנו בפרקים הקודמים. היא גם מיעוט וגם צמצום. אם היא רק מיעוט, היא שורפת. בסדר? נמשיך. בכדי שיוכלו הנשמות והמלאכים שהם בעלי גבול ותכלית, לקבל השפעה מבחינת חוכמה בינה דעת אלו. ולכן, נמשך משם התלמוד. שהוא גם כן בחינת חוכמה בינה דעת. שהתלמוד, הוא סוגר את מה שהוא אמר מקודם, הוא טעמי ההלכות על בוריין. והטעמים הם בחינת חוכמה בינה דעת. וההלכות עצמן, ההלכות עצמן, כבר לא התלמוד, אלא מה שלמעלה מזה, ולמטה מזה, תלוי מאיזה צד אתה מסתכל. כלומר, היצירה, הצורות, ההלכות עצמן, הן ממידותיו של אין סוף ברוך הוא. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. כלומר, התלמוד הוא המוכין, כביכול, של אין סוף ברוך הוא. כי אורייתא וקודשא בריך הוא, אורייתא וקודשא בריך הוא, אחד. אז המוחין הם החוכמה בינה דעת עצמה, וההלכות עצמן הם ממידותיו של אינסוף ברוך הוא, שהן חסד, דין, אברהם, יצחק, חסד, דין, רחמים, תפארת, וכו', נצח, הוד, יסוד. שמהם נמשך היתר והאיסור. בסדר? הכשר והפסול. מה זה בעצם היתר? היתר, כמו שאנחנו תמיד אומרים, זה שיש פה משהו סגור ואני מבקש להתיר אותו. כשאני מבקש להתיר, אני מבקש להגיד חסד, מורחב. אני מבקש שזה ימשיך גם לשם. לעומת זאת, כשאני מבקש לאסור משהו, אז אני מבקש להפעיל עכשיו את מידת הדין. נכון? אני עכשיו מבקש להפעיל את מידת הדין. אבל ההלכות זה לא רק שחור לבן. לפעמים זה ממוצע. זה להתיר מאוד במצב מסוים ופה לאסור. זה מה שנקרא תפארת. איסור. כן, כן. כללית זה היתר, זה החסד, זה הדין, אבל זה כבר שייך להבנת עולם המידות. זה לא שייך עכשיו לחוכמה בינה דעת שהיא לפני המידות. בסדר? בסדר? חוכמה בינה דעת עוד קודמת בכלל לעולם המידות. היא לא קשורה בכלל למידות.
חוכמה בינה דעת
דעת, כי דעת היא ההתקשרות. נכון. אני אומר חבד, כי בדעת אני מתכוון כאן עכשיו עדיין לדעתו של עצם הרצון להתקשר. אני יכול להבין את הדעת רק אחרי שאני רואה שיש מידות. אבל הדעת היא עדיין, היא עוד שייכת לחוכמה ולבינה. כי איך החוכמה והבינה עוברים למידות. שאין חסד דין רחמים, שמהן נמשך ההיתר והאיסור, והכשר והפסול, והחיוב והפטור, כמו שכתוב בתיקונים, שההלכות הן מהמידות. ההלכות שלנו הן מהמידות שלמעלה, והטעמים שלנו הן מחוכמה בינה דעת. ובהתלבשות מלכות דאצילות במלכות דבריאה, עוד שתי שורות, ונעשה הפסקה קטרה. ובהתלבשות מלכות דאצילות במלכות דבריאה, מה עשינו עד עכשיו? ראינו איך מלכות דאצילות מתלבשת בחוכמה, בינה, דעת של בריאה, פלוס מה? התורה שבאה מחוכמה הילאה, וקוראים לה חוכמה, בינה, דעת של בריאה, איך? בית או היכל? קודשי הקודשים של עולם הבריאה. עכשיו, במלכות הבריאה, אתה ממשיך, והכל נמצא בעולם הברואים, עוד לא בעולם היצירה, ומשתלשל ומשתלשל ומשתלשל, עד בהתלבשות מלכות דאצילות במלכות דבריאה. הגעתי כבר למלכות דבריאה עכשיו. מתלבשת בהיכל קודשי קודשים דיצירה. בעולם הבא גם יש היכל קודשי קודשים. בכל עולם יש את היכל קודשי הקודשים שלו. הבסיס של הכל, יצחק, ומה שדיברנו מקודם, בשיעור הקודם, ששכינה שורה בקודשי הקודשים. אומר התניה, לא רק במקום הפיזי שבעזרת השם ייבנה במהרה של קודשי הקודשים, אלא לכל עולם יש את קודשי הקודשים שלו. קודשי הקודשים של כל עולם הוא החוכמה בינה דעת שלו, פלוס האורייתא ומחוכמה נפש. זה קודשי הקודשים. שם נמצאת השכינה, והחכם עיניו בראשו, בזה. בבית קודשי הקודשים. הוא יודע שהוא לא יכול להיכנס לבית קודשי הקודשים. אסור לו. הוא יודע שאין לו לשם כניסה, הוא יודע שנכנס לשם רק כהן גדול בתוכו ופעם בשנה וכו'. הוא יודע. אבל הוא יודע שהוא מדליק את השמן כדי שהעסק הזה יפעל. איך אמרנו? סליחה, איך אמרנו כמה פעמים בזמן האחרון מהתניה? דם מה למעלה ממך. כל מה שלמעלה הוא ממך. הוא יודע שהשמן על ראשך, על יחסר, חכם עיניו בראשו. והראשו עכשיו זה ההשראה הזו. אז הוא ממשיך. בהתלבשות מלכות האצילות במלכות דבריאה מתלבשת בהיכל קודשי קודשים דיצירה. שהיא חוכמה בינה דעת דיצירה. ובהתלבשותן במלכות דיצירה. בהתלבשותן, אנחנו מבינים, אז עכשיו יש השראת שכינה שבאה ממלכות דאצילות, ועכשיו השראת השכינה היא בעולם היצירה. ובהתלבשותן במלכות דיצירה, הוא הלך עכשיו הרבה יותר מהר, כי הרצף ממשיך. זה עובר עכשיו דרך כל ההשתלשלות של מלכות דיצירה, לעולם היצירה עד למלכות דיצירה, ובהתלבשותן במלכות דיצירה, נוצרו הרוחות והמלאכים שביצירה. מי ששם לב לדיוק, זוכר שבעולם הבריאה הוא דיבר על נבראו הנשמות והמלאכים, מצוין. ועכשיו בעולם היצירה הוא מדבר על נוצרו, ולא נבראו, אלא נוצרו הרוחות והמלאכים. נוצרו הרוחות והמלאכים. גם רוח זה בחינה של נשמות. נפש, רוח ונשמה. בסדר? אבל זה בחינה של עולם היצירה. נוצרו הרוחות והמלאכים שביצירה. וגם משם היא המשנה שלפנינו. גם משם היא המשנה שלפנינו. אם בבריאה משם התלמוד שלפנינו, משם המשנה שלפנינו. שהיא הלכות פסוקות. הנמשכות גם כן מחוכמה בינה דעת של אין סוף ברוך הוא. הן נמשכות מחוכמה בינה דעת של אין סוף, בדיוק כמו הטעמים הקודמים לזה שבבררים בתלמוד. רק שזה עובר דרך עוד עולם ועוד עולם ועוד עולם ועוד עולם, אבל זה היינו הך, עד שזה יגיע בסוף לבוטן הזה פה ביד. זה עובר הכל, ולעולם הפרטי שלי גם כן יש בית קודש הקודשים. הוא ממשיך. שהיא הלכות הפסוקות הנמשכות גם כן מחוכמה בינה דעת של אין סוף ברוך הוא. רק שבחינת חוכמה בינה דעת, שהם טעמי ההלכות, הם מלובשים וגנוזים בגופי ההלכות, ולא בבחינת גילוי וגופי ההלכות. זה אנחנו נגיע עוד דקה אחת, אנחנו נעמוד פה לשנייה אחת. כלומר, כשעוברים מעולם הבריאה לעולם היצירה, ממשיכה אותה השראת שכינה שבאה ממלכות דאצילות ויצרה את היכל קודש הקודשים של העולם הראשון, כלומר של עולם הבריאה, איך על ידי חוכמה בינה דעת שקיבלו ממלכות דאצילות ועל ידי אורייתא דמחוכמה נפק ובה מתלבשים חוכמה בינה דעת, נכון? חוכמה בינה דעת של עולם הבריאה מתלבשים בחוכמה, אבל הם הרי היו אמורים להישרף, אבל החוכמה הזאת היא באה בעטיפה של תורה ומצוות, של מציאות. מה העטיפה שנצרכת לעולם הבריאה? התלמוד. מה העטיפה שנצרכת לעולם העשייה, לעולם היצירה? המשנה. ועכשיו הוא מברר במשנה את העטיפה שלה, ואז הוא ירד לעולם העשייה, ואז הוא יגיע לחידוש הגדול, איך זה מתרחש בעולם הפרטי של כל אחד ואחד. משם הוא ייכנס חזרה אחר כך, למה היה בהשראת שכינה במצב של בית ראשון, מה היה בבית שני, מה קורה אצל כל אחד ואחד כשאין בית ראשון ואין בית שני, ולאן אני אמור לקחת את הדברים מכאן. הפרק האחרון הוא התוצר של כל זה, אנחנו עוד נחזור עליו, נחזור על הפרטים לפני שניכנס אליו. עשה הפסקה ברשותכם של שתי דקות ונמשיך מפה רק כדי לסיים את פרק מ"ב, ואז מחר ניכנס למ"ג.